שלום רב למאזינים היקרים, לפינתנו צופי ישועה, שיחותיו של הרב צבי יהודה זצ"ל על ספר יחזקאל, כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל, זיכרונו לברכה. וכך אומר הרב בדבריו החינוכיים בהמשך השיעור הקודם. דבר השם ממעמד הר סיני ואחר כך מדרגות. כלומר, הנבואה מתחילה על בסיס התורה. דבר השם שנמסר שייך לנו, שעמדנו על הר סיני. ומתוך כל השליחים המיוחדים, כוונה לנביאים, לתפיסת קליטת דבר השם. ההגדרה אם אינם נביאים בני נביאים. עם הנבואה. אתם הדבקים בשם אלוהיכם, הגדרה של ישראל. הרב חוזר לבירור שהתורה ניתנת לישראל לפי יכולת קליטתם את דבר השם. התגלות הודעת דבר השם לכל ישראל, ומתוך כך לפרטים מידות של ישראל. כלומר, מה הסימנים המאפיינים את מי שראוי לשם ישראל? אינני יודע אם 100, 101 פעמים יספיקו לחזור. הרב חוזר, מתכונן לחזור על הדרישות המוסריות, התורניות, הראויות לאלו ששומעים את התורה, אלו שלומדים בישיבה. מידות של ישראל, הלכה פסוקה בשולחן ערוך. באותה מידה שיש מחסור באישיות במידות הישראליות, אז יש צורך לבדיקה של שלמות האישיות. כוונת הרב למה שנאמר בשולחן ערוך אבן העזר, שאם יש לנו ספק על אדם מישראל אם הוא מיוחס לעם ישראל או לא, ניתן לבדוק על ידי תכונות האישיות. על פי מה שנאמר בגמרא, בביצה ובמסכת יבמות, שלוש מידות בישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. מלבד מידות אחרות שהוגדרו בהם ישראל במסכתות אחרות. וממשיך הרב, אדם שרואים בו אכזריות, זה בניגוד לטבע של ישראל. צריך בדיקה. רחמנות, ביישנות, עדינות, בניגוד לחוצפה. אמונה היא בדם שלנו. עוד הגדרה של ישראל במסכת שבת, ישראל מאמינים בני מאמינים. האמונה היא באיברים שלנו. מתוך שנאמר כי אנו בני מאמינים, כלומר שהאמונה עוברת אלינו בתורשה. אמונה אלוקית, אמונה בשם. אמונה זה לא מיעוט דעת, אלא הדעת היותר גדולה. ישנם כאלו שרצו לומר שהאמונה היא באה במקום שהשכל לא יכול לברר. אם כן, האמונה כאילו איננה שכלית. אומר הרב, ההפך הוא הנכון. האמונה היא הדעת היותר גדולה. ישראל מאמינים בני מאמינים. כך נאמר למשה רבנו. שייך למידות של ישראל. כשם שבמידות של ישראל ישנם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, יש גם תכונה נוספת של ישראל מאמינים. במידה שחסר, צריך ברור. איזה מין יהודי זה? כשיהודי חסר אמונה, צריך לברר עד כמה הייחוס שלו לעם ישראל. נכון, מדויק. הביטוי שומר אמונים. ביטוי חזק וחריף של תוקף אמונה. גוי קדוש, גוי צדיק. כל זה שייך למצב שבכל תוקף, בכל 1000% אמונה, ולזה הביטוי הנבואי שומר אמונים. הרב מתכוון למה שנאמר בישעיה פרק כ"ו, שם נאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כלומר, הנביא מגדיר את עם ישראל כגוי צדיק, שהוא מלא באמונה, שומר אמונים. אמונה האמנה. וכשחזל על יסוד הפסוק ממשיכים שאומרים אמנים. חזל אומרים על המילים שומר אמונים, שהדברים מקבלים את שלמותם ושכלולם, בזה שיהודי אומר אמן אחרי ברכה של חברו. גדול העונה אמן יותר מהמברך. זה שייך למהותם של ישראל. ברור וחיזוק, שמה שנאמר זה אמת, נאמן. כלומר, עניית האמן מבררת את האמת שבברכה. כשיהודי מברך את הקדוש ברוך הוא, את ריבונו של עולם, על השומע להראות את האמון שבדבר. וזהו עניינה של המילה אמן. עניינם של היהודים בעלי אמונה, ומכאן בעלי אמנים. אמן זה ביטוי של חוזק, תוקף של אמונה. הפך מאכזריות, חציפות, פריצות. כשם שנדרש מאיתנו להיות רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, כך נדרש מאיתנו לבטות את גודל האמונה. ברור בדיקה, איזה מין יהודי זה? לא להתחמק מזה, ההתחמקות לא תועיל. ייתכן והרב מתכוון לכל מיני תירוצים מדוע אנשים מתחמקים מעניית אמן. תכונה של אמוניות המתבטאת בהצטרפות שני היהודים, ומתוך כך כל ישראל. כששני יהודים עומדים יחד, אחד מברך, השני עונה אמן. הצירוף של שני היהודים באמונה, בברכת ריבונו של עולם. זה שייך לשני יהודים, ועוד יותר שייך לכלל ישראל, כאשר יש ברכה בציבור או קדיש בציבור. יהודי בשלמותו, מהות היהודי. יהודי של אמנו, כשחסר אמן, מחסור באמן והערך שלו האישי. כלומר, ככל שחסרה יותר עניית אמן, היא מעידה על חיסרון באישיות. חיסרון של קדושת ישראל באישיות הפרטית. המברך והעונה הוא תפילה בציבור. ויש צורך ברור לכל אחד מאיתנו. מה איתנו בעניין היהדות שלנו? עד כמה אדם שומר על תפילה בציבור? זה מעיד על שייכותו לעם ישראל. מדרגות באמן. סתם אמן, סתם ברכה ואמן ציבורי. יש אמן ששייך לעמידה בכלל ישראל. אמן שנאמר על קדיש. הדגשה של חז"ל, אמן יהש מרבה. הישראל הזה, על אחת כמה וכמה לגבי אמן יהש מרבה. אין להתחמק מזה. לא יועיל. ההתחמקות מזיקה. טשטוש הערך. אנחנו יהודים של גמרא, של תורה שבעל פה. המשך ישר ממעמד הר סיני לך. כוונת הרב שחייבים להיות ממושמעים לדברי הגמרא, לתורה שבעל פה. אי אפשר לדלג על דברי חז"ל שקבעו כי חשוב מאוד לענות אמן יהש מרבה. לארבע אמות של הלכה, כשלומדים להיות למדן בבקיאות וחריפות, כלומר לימוד הגמרא בישיבה, אני מוסיף משהו. יש בעלי השקפות עולם כביכול. האדם בעולם לפי התועלת, תועלתיות, מקבל מזה איזה דבר. ישנם כאלה שעבודת השם שלהם נמדדת ברווח שהם מפיקים לפי דעתם. מתוך כך הם מזלזלים באמן, בתפילה. תפילה שלוש פעמים ביום אותו דבר, מה נקבל מזה? נדמה כאילו שזה משעמם וחוזר על עצמו שלוש פעמים ביום. באותה מידה שלא מבורר את האמונה ולא תופסת את כל האדם כולו. כשחסרה עמקות, אמיתיות של יהדות של תורה, של החוכמה, חז"ל אומרים על התפילה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. חז"ל אומרים שהכוונה כאן היא לתפילה. אלו דברים גבוהים מאוד, ואף על פי כן ישנם אנשים מישראל, שומרי תורה ומצוות, שמזלזלים בחשיבותה של התפילה. קירום זולות לבני אדם, כך אומרים חז"ל על הפסוק הזה, קירום זולות לבני אדם, שהכוונה לדברים שהם רמים, גבוהים, אבל הם מזולזלים, זולות אצל בני אדם. הפסוק שלפני זה, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. הפסוק שלפני קירום זולות לבני אדם מדבר על גדלות התורה ועל טהרתה וזיקוחה. תפילה ואזהרה דבר לא מצוי מהדור. כך נאמר על המילה הדור בירמיה, הדור אתם ראו דבר השם, דור חלק מכלל ישראל. מצב כזה שעניינם של ישראל, שהרוממות ביחס לתפילה, שייך לשמירת מצב הדורי. כלומר, שמירה על המצב של הדור כולו, שייך לעניין התפילה. על פי מה שנאמר בתהילים, אתה השם תיצרנו מן הדור וזו לעולם. זהו הפסוק שבא לפני עניינה של התפילה, של קירום זולות לבני אדם. אתה השם תיצרנו מן הדור. ישנו דור שלא מתוקן. וזה על פי היחס לתפילה. ביחס לאמן יחידי ואמן ציבורי. כל בעשרה שכינתא שריעא. במקום שיש עשרה יהודים, שם שורה השכינה. חלק של השראת השכינה, ציבוריות, לכל כלל ישראל. מדרגות בקודש, איזה מין אמן זה? הרב מתכוון כאן להבחנה בין אמן של ברכה לאמן של קדיש, שהוא גדול בהרבה, כיוון שהוא עוסק בקידוש השם. זלזול בדברים העומדים ברומו של עולם בכלל. גלגולים של חקירות מיהו יהודי. לפי הדברים האלה, ברור מיהו יהודי. הרב רומז כאן למה שבזמנו היה עומד על סדר היום, הוויכוח על מיהו יהודי. אומר הרב, לפי דברי חז"ל, ברור לנו מיהו יהודי. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, מאמינים בני מאמינים. הציבוריות הכלל ישראלית, מי שיש לו בית כנסת בעירו, הוא מתפלל בביתו. עובר אחר בית הכנסת בזמן שהציבור מתפללים. פרישה מהציבור, מקדושת הציבור. כלומר, מתכוון הרב לעוד הערה שנזכרת בגמרא שם, שהשייכות לציבור על פי היחס לתפילת הציבור. מי שיש בית כנסת מתפללים והוא עובר לידו ומתעלם. וכאן חוזר הרב לספר יחזקאל. באמת הלכתה גמרי לה. הבעל פה שבעל פה בלי אחיזה בפסוק. כוונת הרב למה שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין סוף פרק שני על דברים שכתובים בספר יחזקאל ואין להם מקור מהתורה, כמו כל ערל לב וערל בשר לא יבוא אליי לשרתני. נאמר שם שאדם ערל, והכוונה אפילו לכהן, שהוא ערל מחמת אונס, מחמת שאחיו מתו, מחמת מילה, ועל כן על פי הרפואה סכנת חיים היא לו למול את עצמו, ונזכר בנביא יחזקאל שכהן כזה הוא פסול לעבודה. ושואלת על כך הגמרא בסנהדרין, היכן זה כתוב בתורה? על פי מה אמר יחזקאל את הדברים? ועונה הגמרא, הלכת הגמרי לה. הדבר היה מסור בעל פה, והגיע יחזקאל ורשם את זה בתוך הכתב. דין זה מצווה. יש ספר חרדים, ספר חרדים המיוחס לרבי אלעזר עזכרי, אחד מגדולי ישראל שחי בתקופת מרן השולחן ערוך והארי הקדוש לפני כ-500 שנה, ושם הספר מחובר בהגדרות של מצוות. הוא מגדיר כל מצווה ומצווה, את השורש, את עיקר המצווה, ויש לו טרמינולוגיה מיוחדת. יש לו הגדרה שחידש ענף מצווה. יש מצוות ויש מה שנמשך מתוך המצווה. שייך למצווה זה ענף. זה לא בדיוק המצווה, אבל הוא ענף מהמצווה. ואומרת על כך הגמרא, עד דעת יחזקאל מה נגמרינו? מי לימד את הדברים שאמר יחזקאל לפניו? אותו דבר שאנו לומדים מהפסוק ביחזקאל, אומרת הגמרא, היה קיים קודם, בעל פה. נבואת יחזקאל גילתה אותו בפסוק. שייך למדרגות ישעיה ירמיה יחזקאל. כזכור, הרב הגדיר את שלושת המדרגות, ישעיה בזמן בית המקדש ובזמן המלכות, ירמיהו בזמן התמוטטות המלכות, וערב חורבן המקדש, יחזקאל כבר בגלות. חידוש מיוחד של פסוקים על יסוד דברי תורה שהיו מקובלים מקודם, בלי פסוקים. זוהי עבודתו של יחזקאל. לקחת את הדברים שבעל פה ולהכניס אותם לתוך הכתב. עם הירידה מצב מיוחד, הופעה מיוחדת. למרות העובדה שיחזקאל עוסק בתקופת הגלות, ואף על פי כן יש בו גם חידושים בהופעת התורה. כשרוצים קצת מעט להיכנס פנימה, אומר הרב, צריך להתבונן על המצב שמסביב, ועל פי זה לפי המסגרת לתפוס את מה שבאמצע, את הפנים, הרקע. כלומר, לפני שלומדים את מה שנאמר ביחזקאל, צריך לדעת מיהו הנביא, מה מדרגת הזמן של עם ישראל, מהו המקום, ומתוך כך להבין את דבריו. בתוך דבריו של יחזקאל, בסוף הספר, ישנה תוכנית מבוררת של בניין בית שלישי. יחזקאל בגלות, אבל הוא רואה את הגאולה של העתיד. תוכנית הבית מיוחד, ועוד מיוחד לספר יחזקאל, מלחמת גוג ומגוג. שייך לסדרי גאולה, דברים מסובכים. שני הצדדים, מלחמות ובניין הבית. ומעשה מרכבה בתחילת הספר. סוף הספר, גוג ומגוג, בית המקדש העתיד, תחילת הספר, מעשה מרכבה. ערפיליות אלוקית. עליה נאמר בחז"ל, אין דורשים במעשה מרכבה. וכך מסופר בגמרא על רב יוסף, אחד מגדולי האמוראים, שחשש מאוד מללמוד מעשה מרכבה, וכשרבותיו רצו ללמדו, אמר, אני עוד צעיר. בלשון הגמרא, אקתי לא קשי, אינני מספיק קשיש. הזהירות מגודל הדברים של מעשה מרכבה. חידות אלוקיות. המילה הזאת, מעשה מרכבה, מפחידה. גלות וגאולה בשני הצדדים האלה, של יחזקאל. הראשית והאחרית במסגרת הזאת. בין הראשית והאחרית, 40 וכמה פרקים האלה. זהו ספרו של יחזקאל שנמצא בין מעשה מרכבה לבין בניין הבית העתיד ומלחמת גוג ומגוג. בעזרת השם נוכל להמשיך ולהתבונן בדברים מתוך זה, לאור זה. על פי זה לגשש קצת, לזחול, לטפס. לזכור שכשאנו לומדים נביאים, אנחנו מטפסים על הרים גבוהים. הרים של קודש שאנו באים להתקרב בזחילה מלמטה להתבונן בהם. מה שיותר גבוה, אומר הרב, יותר מעורפל. לפני הפרקים האחרונים, אחרית, ובסדרי גאולה, לעומת זה כל כך ברור, דברים ברורים ובהירים. הלשון העברית ברורה והדברים ברורים. כוונת הרב לתיאור תהליך הגאולה שנמצא בפרקים למדוו וסוף למדזיין, ושם לעומת כל המסגרת הנפלאה והמרוממת של ספר יחזקאל ישנם דברים מאוד ברורים על סדר הגאולה. מתחיל מעשה מרכבה, מסיים בדברים הנוראים האלה. פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות, תחיית המתים. דברים ברורים, ציורי אבל ברור. כך צריך להיות, תחייה ברורה. גם זה ברור, פשוט. ולפני זה פרק ל"ו, ריאלי פרקטי, עובדתי. דברים השייכים לדורותינו אלה. כוונת הרב למה שנאמר שם, כי תחילת הגאולה תבוא על ידי חזרת עם ישראל לארץ, קיבוץ גלויות, אף על פי שמתואר שם שבזמן קיבוץ גלויות עדיין אלו השבים מן הגלות לא שומרים מצוות, עדיין הם רחוקים מהתורה. רק אחר כך, בהמשך, תתחיל לבוא רוח טהרה שתטהר את ההכשרה הנפשית ותכין אותנו אל התורה, אל המצוות. רק אחרי תהליכים נוספים יגיע עם ישראל לשוב אל קיום התורה והמצוות. אין דומה לזה, פרק שלם. הכוונה לתהליך הגאולה ביחזקאל ל"ו. בירמיה, בישעיה, בעמוס פסוקים בודדים. כאן פרק שלם על תהליך הגאולה. איך סדר הגאולה? ובבירור, פרשת התשובה בדברים, ריבונו של עולם יעשה מה שעושה עכשיו. הצלחה סייעתא דשמיא בממשות החיים. שם נאמר, ושב השם את שבותך, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. קיבוץ גלויות יחד עם סדר התקדמות רוחנית, והשבות האל לבבך, וסייעת הדשמיא, ומעל השם את לבבך. כלומר, אנו מצידנו קצת משיבים אל הלב, וריבונו של עולם, בדרכיו המיוחדות, עוזר לנו להסיר את אורלת הלב. יש מילת בשר ויש מילת הלב. מדרגות בתשובה. את לבבך ואת לבב זרעך. סדר תשובה זה המובן של מילת הלב יחיד ורבים. לבבך ולבב זרעך. יחיד של כלל האומה. כשנאמר אומה לשם אלוהיך את לבבך, הכוונה אף על פי שנאמר בלשון יחיד על כלל האומה, כמו שמע ישראל, והכוונה היא לכלל ישראל. מלא בדברים, מדברים ביחיד, אליך אתה עם ישראל, כלל ישראל. אם מדברים, הבטחה אלוקית. כלומר, אם השם אומר לנו, ומה לשם אלוהיך את לבבך, יש כאן הבטחה אלוקית. הרב קושר את הדברים עם דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, שכתב, הבטיח התורה שיעשו ישראל תשובה, שעתידים כל ישראל לשוב בתשובה. השראה אלוקית, מדברים לכלל ישראל החוזר מהגלות, אחרי שנאמר שם בפרשת ניצבים, ושב השם את שבותך, ושב וקיבצך, אחר כך נאמר, ואתה תשוב ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. אם כן, אין מקום להבחין בין אתה לזריך. אם כך שואל הרב, למה כתוב שם את לבבך ואת לבב זריך? הרי מדברים על כלל האומה. כלל האומה כולל את כולם. למה צריך להבחין בין לבבך ולבב זריך? בדברי התשובה שאומר הרב, הקדוש ברוך הוא מטפל באבות לחוד ובבנים לחוד. יוצא שתי מילות, לאבות ולבנים. ולא הכלל כולל הכל, אלא כך דרכי תשובה. מבנה דורות כאלה, דרכי תשובה והמבנה הפסיכולוגי שבתשובה. כביכול ריבונו של עולם צריך לטפל באבות לחוד ובבנים לחוד. עכשיו הבדל במהלך סגנון דיבור. איך יש קליטה והבנה בדור האבות, ולעומת זה ההדרכה והשכנוע והברור והחזרה בתשובה של הבנים. הרב מבחין כאן בין האבות, כוונה לאלו ששומרים תורה ומצוות, שגם עליהם לשכלל את אמונתם ואת שמירת המצוות, לבין הדור של הבנים שהתרחקו מהתורה, ולהם התשובה נוגעת יותר לחלק המעשי, אצל האבות יותר לחלק האמוני, בהשגחתו של ריבונו של עולם, ובדרכו להשיבנו ארצה, שזוהי הגאולה האלוקית שלו. אצל הבנים, שיש להם נטייה להתייחס בהזדהות גמורה עם השיבה אל הארץ, אבל בקלות מסוימת ביחס לשמירת מצוות. כל אחד והתשובה שלו. סדר הסגנון, אומר הרב, להחזיר את האבות ולהחזיר את הבנים. אם אתה לא יכול לדבר בלי כעס, לא חלה עליך המצווה של הוכח תוכיח. כך אומר הרב, כנראה בשם הגרא, הגאון מווילנה, שכדי להוכיח צריך להיות מי שמוכיח מסביר בלי כעס, בלי עצבנות. טיפול מיוחד, חוכמה מיוחדת, הכשרה רוחנית מיוחדת. לא כל אחד יכול להיות משפיע על חזרה בתשובה. דברים כל כך ברורים, כל כך ריאליים. הגאולה עניין של קידוש השם, כך נאמר שם בחזקאל למדבר, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני, למען שם קודשי. הגויים מכירים שיש עם כזה, עם השם בארץ השם. עם השם ולא נמצאים בארץ השם. גויים בעלי שכל, בעלי הבנה, שואלים מה יש כאן, משונה. אוי לאב שיגלה את בניו, וחילול השם בזיון. כוונת הרב, מה שנאמר ביחזקאל למדבר, ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שמי, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. הגויים רואים שעם השם לא יושב בארץ ישראל, והם מתפלאים, איך זה יכול להיות? איך ייתכן שיש עם קדוש וארץ קדושה, והם לא מחוברים ביניהם? ביזיון. עד מתי יהיה ברוגז? לא למענכם כי אם למעני. המשך דברי הנבואה בפרק למד וב, וקידשתי את שמי המחולל בגויים. הגלות ביזיון, חילול השם. מוכרחים לעשות משהו. מה ביזיון? חטאתם, פשעתם, וקידשתי את שמי המחולל. ולקחתי אתכם מהגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. דברים ברורים מפורשים, כלומר, התחלת הגאולה, ביטול חילול השם, שבא מעצם נוחותם של עם ישראל בגלות. והכל פרקטיקה, פרקטיקה אלוקית של סדר המעשים. והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים. קודם כל בואו הביתה. אחר כך בבית, בתוך מחיצת הבית, אטפל בכם, אטהר אתכם. והבאתי אתכם אל אדמתכם בלי בדיקה. השיבה לארץ, גם אם יש יהודים שהם רחוקים, רחוקים מאמונה, רחוקים משמירת מצוות, בתוך הבית, בתוך ארץ ישראל, ריבונו של עולם ימצא את הדרך לטהר אותה. ייתכן לומר שהתיהור הזה הוא חזרה בתשובה, כי הוא מצוות עשה ולא תעשה. אולי נדמה שבהבנת הדברים, שמה שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים, הכוונה לקיום התורה במצוות. אבל לא נזכר מצוות. היינו רוצים משתוקקים, אבל הנביא מדבר בתחנה ראשונה, וזרקתי עליכם מים טהורים. אבל לא נגמר, זה לא הסוף. יש תחנה שנייה. ונתתי לכם לב בשר. טיפול ראשון מלמעלה מים טהורים, טיהור מלמעלה. אחרי זה לב בשר. בתוככם, למעלה מכם ומתוככם. מה הכוונה לב בשר? אולי להבדיל מהאבן שהיא חסרת רגישות, לב בשר לקבל רגישות ליהדות, רגישות לתורה. מהי מצוות? כשאנו קוראים על תהליך הגאולה, אנו מתגעגעים למצוות, מצטערים מאוד, צער גדול. תחנה שלישית, הנאמרת בדברי הנביא, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם אותם. תורה ומצוות לכל פרטיה ודקדוקיה. אם לא היה נזכר בסוף תורה ומצוות, היינו יכולים לומר, שבזרקתי עליכם מים טהורים, זה תורה ומצוות. אבל ברור שישנם תהליכים שריבונו של עולם מכשיר ומתאר בהם את ישראל באופן פנימי שהם עדיין ללא שמירת מצוות. כל כך ברור, כל כך רציונלי, ברור נגלה תעלומות עליונות, מעשה מרכבה ובסוף בית המקדש השלישי. כל זה מקושר ושייך, מתגלה בעובדה הריאלית, בפרדסים האלה, כלומר, העובדה שארץ ישראל מתיישבת, ואתם הרי ישראל פרייכם תישאו. צבאיות, ונאמר שם שישראל עומדים בתחיית המתים, חיל גדול מאוד מאוד. וכך ניכר שעם ישראל מקבל גם כוח. העובדה שבמדינת ישראל יש חקלאות ויש צבא. הנסתר זה הפנים של הנגלה שלנו, של דבר השם הנעשה בסדרי המעשים שלנו. לאור זה יש מקום להתבונן על סדרי הפרקים והמוסר והתוכחה מתוך ההיקף. כלומר, מתוך ההבנה של גדלות מעשה השם בשמי שמיים, במעשה מרכבה, בתחתיות ארץ, בסוף מהלך הגאולה, ובאמצע גאולתם של ישראל, ורק אחרי זה להבין את דברי המוסר, דברי התוכחה שנאמרים לנו בשאר הפרקים ביחזקאל. עד כאן שיחתנו להיום, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה מתוך ציפייה לראות בישועת השם כהרף עין שתבוא אלינו במהרה בימינו אמן.